הגות תבורך, שבוע טוב לכל המאזינים. נגיד שיחה של הרבי בעניינים ששייכים ל-י"ג תשרי, למחרת הימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות. הימים האלה שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, נאמר עליהם שימים שלא עושים בהם עוונות. כתוב על חג הסוכות, אך ביום הראשון. אני אשאל את השאלה, איזה יום ראשון? זה תדבב, לא יום ראשון. אז מסבירים על זה שזה יום ראשון לחשבון אבינס. כי מי ים כיפר ועד סוכס, אין ליהודי זמן, אין לו אפשרות לעשות עוונות. צריך לבנות סוכם, צריך לבחור את האתרוג, צריך לבחור לולב. עסוק כל הזמן במצווה. אין לה אפילו את הזמן ואת האפשרות לעשות איזשהו עוון. בתוך הימים האלה מוסבר בחסידות שהימים האלה הם ימים נעלים ביותר. עד כדי כך ידוע פתגם רבותינו נשיאנו שארבע ימים שבין יום הכיפורים לסוכות זה כנגד ארבע אותיות של שם הוויה. והיום שלמחרת יום הכיפורים נקרא בשם גוץ נומן, השם, בשם השם, ימים נעלים ביותר. ספר הרבי באחד ממאמריו בהתוועדות של י"ג תשרי שהרבי הרייט שאל פעם את אבא שלו, הרבי הרשב, נשמתו עדן, למחרת יום הכיפורים, הוא שאל אותו, מה עושים כעת? ווסטוטמן יצט. אז הרבי הרשב ענה לו, יצ דפמן ארש תשובתון. אתה בייחוד צריך לעשות תשובה. כמובן שזה לא מדובר על תשובה שחס ושלום על חטאים. כי הלו הרבי הרשב אמר את זה לנשיא הדור, הרבי הרייט. אז אחרי העילוי של הרבי הרייט ביום כיפור, שזה היה עילוי נעלה ביותר, היה צריך להיות אצלו אחרי יום הכיפורים עילוי עוד יותר גדול. ועוד עילוי כזה שיבוא באופן של תשובה. זה בעצם הרבי באותו מאמר מביא את הדברים האלה כדי להסביר לנו שבימים האלה לא גומרים עם התשובה, אלא עושים תשובה עוד יותר עמוקה. על דרך המבואר בשיחות של הרבי לגבי זה שאומרים הושמנו, בוגדנו, וידוי אחרי תפילת 18. וידוי צריכים להגיד לפני תפילת 18, כדי להכין את עצמך לתפילת 18, אתה צריך להגיד וידוי. מה זה אחרי תפילת 18, אתה אומר, שמנו, בגדנו אחרי 18. אלא רבי מסביר, זה לא מדובר על בעל חטאים, לא על אדם ששייך מי יודע לאיזה דברים. מדובר אפילו על הצדיק הנעלה ביותר. כיוון שהוא עומד 18 והוא מגיע למדרגה אחרת, או עכשיו הוא צריך להתחיל לעשות תשובה. ועל זה הוא אומר, רשמנו בגדנו. אותו הדבר הימים האלה של אחרי יום הכיפורים, שעל זה מתחילים לעשות תשובה. חס ושלום, לא תשובה על חטאים. תשובה שאתה במדרגה כזאת וכזאת, ונגלה אליך כזה וכזה, ואתה לא שייך לזה. אז תעשה תשובה לדבר. בי"ג תשרי, זה יום ההסתלקות, יום ההילולה של הרבי המהר"ש. בשנת תרמ"ג. היום בלילה, זה היית יום ההילולה שלו. אחת מהשיחות של הרבי המהר"ש שהתפרסמו, וזה איך שהוא מפרש את מאמר הגמרא, לעולם ישלש אדם שנותיו. שליש מקרא, שליש משנה ושליש גמרא. אז הרבי המהר"ש אמר לבן שלו, לרבי הרשב, בכזאת צורה, כהדרכה לבר מצווה. שליש מקרא, מה זה? זה עניין של התעוררות וקריאה. כמו אדם שקורא לחברו, כמו בן קטן הקורא לאביו. מה זה התעוררות וקריאה של האהבה המסותרת מעומק הלב? שליש משנה, זה לשנות את עצמו. משנה מלשון שינוי, שנה. לשנות את עצמו. ושליש גמרא, גמרא זה מלשון לגמור, לגמור את הכלי. אז מובן לנו שהשיחה הזאת באה גם בהוראה לפועל לכל אחד ואחד מאיתנו. והסדר הוא בכזאת צורה שקודם כל צריך לעשות את הפעולות שאנחנו עושים שיהיה מתוך אהבה. נכון שהמעשה הוא העיקר וצריך לעשות את המעשה בפועל, אבל צריך שיהיה כנפיים, גדפין, דפרחין לאלה, שזה תחילו ורחימו. חייב להיות שהמעשה יהיה מתוך אהבה. מעשה המצווה יהיה מתוך אהבה. אנחנו רואים את זה גם במוחש. אם פעולה נעשית כמו מעשה קוף באלמה, ללא כוונה ובלי רגש של אהבה, זה באמת פעולה. הוא יכול להניח תפילין, ואחרי כמה דקות הוא מסוגל לחשוב, האם התפילין מונחות לי על הראש או לא מונחות לי על הראש? חזר שלא מצליח דעתו מן התפילין. זה מתי שעושים את זה כמעשה קוף וללא רגש. או שהוא אומר את התפילה ואפילו לא זוכר אם הוא אמר את הפרקים המסוימים או לא אמר את הפרקים המסוימים. מעשה ללא כוונה וללא רגש מוגדר בגמרא כמעשה קוף. אז יצאת אולי ידי חובת הנחת תפילין, אבל חסר בזה את כל העניין. ברגע שאתה עושה את הדבר הזה מתוך אהבה, כל שימת הלב שלך נתונה לדבר הזה. זה חלק, זה צורה אחרת של עשייה. ההתעוררות הזאת, הוא צריך לנצל את זה ברגע שיש לו אהבה, לשנות את עצמו. באופן כזה של שינוי, כמו שידוע, הפתגם של הרב הרש"ב, בנו, ממלא מקומו של הרב המערש, שהוא אמר שצריך להיות באופן של טפר דפלחו, הגרזן על העץ, מעשה בפועל. אבל זה צריך להיות באופן שהוא משנה את עצמו. השינוי הזה של הכלי צריך להביא גם כן לגמור את הכלי. לקחת את גולמי העץ, גולמי המתכת, שיצאו מהגרזן, מהשפשוף שלהם, לעשות לזה גמר כלי. כמו כלשון המשנה שהיא אומרת, מי שישופם יחליק את העץ, יעשה את זה בצורה יפה. ככה גם את עצמו. זה לא רק שהאדם משנה את עצמו, הוא צריך לגמור את הכלי אצלו, שיהיה כלי בנוי. זאת היא שיחה של הרבי המערש, שדי מפורסמת. ממשיך הרבי, שכיוון שהדברים של הרב המערש חיים וקיימים, והוא פועל ישועות בקרב הארץ, בפרט ביום ההילולה שלו, אז צריך כל אחד שיש לו תפקיד בפועל, שקיבל על עצמו תפקיד, איזה תפקיד שהוא הוטל עליו, לבצע את הדבר הזה בפועל בקרב הארץ. ואז הרבי מעריך לגבי כל מיני עניינים, מנהל או משפיע, מה התפקיד שלו. אבל נקודת הדברים צריכים לתפוס את זה בצורה כזאת. כל אחד ואחד מאיתנו מוטל עליו תפקיד. בפלט אלה שגרים בכפר חבד, הסמל של כפר חבד זה ופרצת, הפצת המעיינות חוצה, יש עליו תפקיד, לעשות תפקיד בצורה של בפועל ממש, לעשות את התפקיד בצורה של אהבה, בצורה של תפורה דפלחו, ובצורה כזאת שיביא אותו לידי גמר כלי, להביא את זה בצורה ברורה. אתה נבחרת מבין רבים, מבין מיליונים מעם ישראל, להיות חסיד חבד, להיות אחד שמתגורר בכפר חבד, ועליך מוטל העניין של הפצת המעיינות חוצה. אז אל תתחמק, אל תסתתר מהדבר הזה, אל תתרץ כל מיני תירוצים, אל תגיד אני לא ראוי לזה, מי אני? לא למדתי עדיין מספיק, אני עדיין לא מתפלל כראוי, אני לא עושה כל מיני דברים, מי אני שאני יצא החוצה? לא ככה. אם התפקיד מוטל עליך ואתה צריך לעשות את הדבר כמו שצריך לעשות, אז אתה לא יכול להתחמק מהדברים ואתה צריך לעשות את זה בפועל ממש. בהמשך הערב נהיה כאן תוכנית מיוחדת על רב זושה וילימובסקי, ויספרו כל מיני סיפורים עליו, אבל אולי אפשר לקשר בין היורצת של הרב המערש לבין רב זושה. הרב המערש כל עניינו היה לכתחילה ריבר, ומי שראה את רב זושה בחייו ואת מעשיו של רב זושה אז דבר ראשון, מהנקודה הזאת שדיברנו קודם, מהשיחה של הרב המערש, ראה בפועל רב זושה לא התחמק אף פעם מהתפקיד שהוא הוטל עליו. ואף פעם לא אמר, אני לא ראוי לזה. או באיזושהי עצלות, או באיזשהו עניין. אם הוטל עליו תפקיד, אז הוא עשה את זה בכל דרך ובכל עניין. בתור קוריוז, הייתי אצל הרבי מתי שנפטר רב זושה, וגם לפני כן מתי שנפטר שם רב שמואל גורריה. זה היה או שנתיים קודם או שלוש שנים קודם, לא זוכר בדיוק. רב שמואל גורריה נפטר ביום כיפור לפני כל נדרי, הוא בא לפתוח את הארון לכל נדרי ונפל ליד הארון, ליד הבמה של הרבי, ונפטר שם. ואז אחרי יום כיפור פגשנו את רב זושה, כמה בחורים, ואמרנו לו, רב זושה, נו, להיפטר בכזאת צורה כמו רב שמואל גורריה, ועם כיפר, ליד ארון הקודש, עמד לפתוח את ארון הקודש, עם קיטל, ליד הרבי, זה פטירה נעלית. אז רב זושה אמר, למתוח את האיברים ב-770 לפני הרבי, זה לא כל כך יפה. אני מעדיף להיפטר ב-770 בחצר. וכך זה היה. רב זושה נפטר ביום השני של סוכס בסוכה, בחצר ב-770. זה בתור קוריוז. זה נזכיר גם כן שהיום זה היורצייט של רב מאיר פריימן, שהיה יהודי גם כן, ששייך לעניינים האלה, שדיברנו עליהם קודם מהשיחה של הרב המערש, אחד שלוקח תפקיד, ולא אומר אני לא ראוי, או לא מוטל עליי, ובגלל זה מתעצל, שידוע שרב מאיר פריימן קרא תחת התפקיד שלו, לקח על עצמו תפקיד, ולא התעצל, ולא אמר זה לא מתאים לי, או שלא עוזרים לי מספיק, אלא נסע את תפקידו באמונה לעשות את כל העניינים בלי שום איזשהו צורה של איזשהם דברים שאפשר להתחמק מהם. אם מוטל עליי התפקיד, אז אני צריך לעשות את הדבר שזה. אתן לכם דוגמה מה שהרבי אומר כאן בשיחה של י' ג' תשרי. על כל אחד ואחד למלא תפקידו בפועל, זאת אומרת, לא די בכך שקיבל על עצמו את התפקיד, או תפקיד זה שהוטל עליו, אלא צריך לבצע את הדבר בפועל בקרב הארץ. החל מקיום שליחותו של נשיא דורנו ושליחות בכלל. אם יש למישהו תפקיד מסוים, אז לא רק שנבחר לקבל את תפקידו וקיבל את הכוחות לעשות את התפקיד הזה, או שנבחר ללא נתינת הכוחות, כוונה בפשטות, כיוון שהוא נבחר על ידי רבים, ובוודאי בהסכמת הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך לעשות את הדברים בפועל ממש. אם אתה נהיית לובביץ'ר חוסיד, ואתה גר בכפר חב"ד, כמו שאומר פריימן היה, אז אתה לא מתחמק משום דבר. וכל דבר שהרבי אומר, צריך לעשות את זה, ובפועל ממש, באופן של תפארת הפלחו. כמובן שהימים האלה, ימי ההכנה לסוכות, עסוקים וטרודים בהכנת הסוכה, בבנייתה, כמו שהזכרנו, ולאסוף את המצוות, אבל התרדות הם גם כן צריכים להכין איך לקיים את הדברים של הרבי בחג הסוכות. זה חג שיש הרבה מבצועים, ואפשר וכמעט כל יהודי רוצה לברך על הלולב, וראוי שכל תושב הכפר חב"ד יקבע לעצמו איזושהי קביעות, לצאת למבצועים בימים של חול המועד, אם אפשר בימים החג, אפשר להתקשר לצח, שמוציא כל יום, יש מודעות בבתי כנסת, במקווה, אפשר לראות את זה, את הזמנים, את הטלפונים, איך להתקשר, אפשר דרך נחמן מדנצ'יק לנמל התעופה להגיע ולעשות מבצועים. קיצור, שעוד בחג הזה נזכה ונראה את סוכת דוד, לא הנופלת אלא איך שהיא קמה, וכולנו יושבים תחת סוכה אחת, מלכנו, נשיאנו, משיחנו, בראשנו, בבית המקדש השלישי, בקרוב ממש.
כלב עיניים.